כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. סערת החוק הפולני מכה שנית אחרי שנדמה היה כאילו שהמשבר הסתיים. שר החוץ החדש של ישראל, ישראל כץ, מוסיף שמן למדורה כאן ביומן הבוקר.
אי אפשר לשנות האמת ההיסטורית. הפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים, נטלו חלק בהשמדת היהודים בשואה. פולין הייתה לבית הקברות הגדול של העם היהודי. הנצחת זכרם במורשתם של ששת המיליונים ממשפחותינו ואחינו שנטבחו בשואה מצווים את כולנו לומר את האמת, ויש רק אמת היסטורית אחת, ואכן האנטישמיות הייתה טבועה בקרב הפולנים לפני השואה, במהלכה וגם לאחריה.
תגובת ראש הממשלה הפולני לא איחרה לבוא.
צ'קאמי נא סטנופצ'ו ריאקציה נא קרגודנאי.
האמירה הזאת לא תיוותר ללא תגובה, אומר ראש הממשלה מתאוש מורבייצקי. שר החוץ הפולני לא יגיע לפסגת וישיגרד בישראל. משבר במפלגת הלייבור בבריטניה, שבעה חברי פרלמנט הודיעו על פרישה והקמת סיעה עצמאית בגלל עמדת המפלגה בנוגע לברקסיט והאנטישמיות.
I cannot remain in a party that I have today come to the sickening conclusion is institutionally anti-Semitic. The leadership has willfully and repeatedly failed to address hatred against Jewish people within its ranks. I am leaving behind a culture of bullying, bigotry and intimidation.
אני לא יכולה להישאר במפלגה שהיום הגעתי למסקנה המבחילה שהיא אנטישמית באופן ממוסד. המנהיגות כשלה מרצון שוב ושוב בניסיונה לעמוד בפני שנאה נגד יהודים בשורותיה. אני עוזב את תרבות של בריונות, דעות קדומות והפחדה, אומרת אחת הפורשות. ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון מכריז, ספגנו מתקפת סייבר מצד מעצמה יריבה.
The Australian Cyber Security Center recently identified a malicious intrusion into the Australian Parliament House computer network. During the course of this work, we also became aware that the networks of some political parties, Liberal, Labor and Nationals, have also been affected.
זיהינו פלישה זדונית למחשבי הפרלמנט. פלישה דומה הייתה לשלוש המפלגות הגדולות. ארבעה חיילים ואזרח נהרגו בעימותים בחבל קשמיר ביממה האחרונה. הקרב פרץ לאחר שהכוחות ההודים כיתרו כפר וערכו חיפושים בבתי התושבים. וגם טוליה, הלהקה הפולנית שעושה פופ בבגדים לאומיים ומגיעה לכבוש את תל אביב באירוויזיון הבא. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת אל עובד, בביצוע הטכני אלן איידיונוב, כבר מתחילים. אנחנו פותחים במשבר עם פולין. ראש ממשלת פולין מתאוש מורבייצקי הודיע כי החליט לבטל את השתתפותו של שר החוץ בוועידת וישגרד בירושלים. ההחלטה הגיעה בתגובה לדברי השר קץ כאן אצלנו בכאן רשת ב', שחזר על הדברים וטען שהפולנים ינקו אנטישמיות בחלב אימם. ראש הממשלה הפולני אומר שהאמירה הזאת היא גזענית ולא מקובלת לא רק בדיפלומטיה אלא במרחב הציבורי בכלל. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום ערן.
הסערה הזאת הגיעה עכשיו לנקודת רתיחה חדשה.
כן, אז אפשר לומר שהמשבר באמת הגיע כעת לשי. אתמול ראש הממשלה הפולני מורבייצקי הודיע שהוא מבטל את הביקור שלו בוועידה, אבל ישלח במקומו את שר החוץ הפולני. אבל היום בבוקר, לאחר שנודע לפולנים על ההתבטאות של השר קץ, הם הודיעו, ראש הממשלה מורבייצקי הודיע תחילה, שהוא עדיין ממתין לתגובה חריפה וחד משמעית מצד משרד ראש הממשלה הישראלי, שיגנה את הדברים הגזעניים והלא מקובלים, כפי שהוא כינה אותם, של השר קץ. וכעבור שעתיים בערך, כאשר לא הגיעה תגובה כזו ממשרד ראש הממשלה הישראלי, אז מורבייצקי הודיע בעצמו שהוא החליט לבטל את הביקור של המשלחת, כך שגם שר החוץ הפולני לא יגיע לישראל. אפשר לשמוע את ההודעה של מורבייצקי כאשר הוא מודיע על ביטול ההגעה של המשלחת הפולנית.
Odwołaniu polskiej delegacji z spotkania w Izraelu, które było wcześniej zaplanowane, a więc również nie pojedzie tam pan minister spraw zagranicznych, pan Jacek Czaputowicz. Podjąłem taką decyzję.
Az Morawiecki omer, Morawiecki omer, że chlit lewatel ta mishlachat apolanit leIsrael, la pgisha shetukhnana merosh, ve et ahlata azu ikibel beikvot advarim lahalutin lo mekubalim. שאמר השר קאץ, דברים שאינם מקובלים לא רק בדיפלומטיה אלא במרחב הציבורי כולו.
עד כמה הסיפור הזה גם מגיע לרחובות, לציבור, לאוכלוסייה?
הסיפור הזה תופס, למעשה תופס בימים האחרונים, מאז הוועידה בוורשה ומאז ההתבטאות של ראש הממשלה נתניהו, תופס פה למעשה את כל הכותרות הראשיות בפולין. מרבית הציבור הפולני תומך בצד של מורבייצקי. צריך להבין שגם בפולין, כמו בישראל, יש השנה מערכת בחירות. אמורות להתקיים בחירות בחודש אוקטובר. והרבה מאוד מהפולנים, מהפרשנים הפוליטיים, גם רואים בכך צעד אסטרטגי מבחינתו של מורבייצקי, שמציג את עצמו כמי ששומר על הכבוד הלאומי של פולין, כמי שמגן על שמה הטוב של פולין, ולכן בפולין בעיקר מברכים על הצעד הזה. השנאה, אם אפשר לומר כך, כלפי ישראל, לפחות בביטויי השנאה ברשתות החברתיות בימים האחרונים, מטביעים באמת על ההידרדרות ביחס של הפולנים כלפי הישראלים. אגב, צריך להזכיר גם, אם אפשר לומר, כאשר ראש הממשלה מורבייצקי מאשים שרים אחרים או פוליטיקאים ממדינות אחרות בהתבטאויות גזעניות, דבר אחד שאולי בממשלת פולין שכחו להזכיר, זה שאותו מורבייצקי עצמו, לפני מספר חודשים, פורסמה בתקשורת הפולנית הקלטה שלו משנת 2014, כאשר במהלך שיחה פרטית עם חברים במסעדה, אותו מורבייצקי דיבר על ה-greedy Jewish bankers.
או במילים אחרות מדובר באנטישמי.
אפשר לומר, אני חושב שבמילים עדינות אפשר לומר, כן, הוא אולי, אני לא יודע אם ממש אנטישמי, אבל הוא לא חובב יהודים, אם נקרא לזה כך, למרות שהוא מנסה להסתיר את זה. ההתבטאויות שלו, אני חושב, מעידות על זה. גם הביטול הביקור הוא משהו שאני חושב שהפולנים אולי חיפשו אפילו איזושהי סיבה לבטל את הביקור בארץ, וההתבטאות של נתניהו נפלה לידיהם כפרי בשל. אגב, דבר נוסף שאולי מצביע על הלך הרוח היום ברחוב הפולני, זה שהעובדה שאותה התנגשות, אותה תאונה, כפי שהיא נקראה, של אותו רכב שאמור היה לגרור את מטוסו של נתניהו ביום חמישי בלילה לפני המראה חזרה לישראל, והייתה התנגשות שגרמה לנזק לגוף המטוס, אז בשעות שלאחר מכן, בהרבה מאוד רשתות חברתיות בפולין, הופיעו ביטויי שמחה של מקומיים, ובסגנון של הראינו להם מה זה. אז אני חושב שזה מצביע על הלך הרוח היום ברחוב הפולני.
ניסן צור, כתבנו בקרקוב, תודה.
תודה לך, ערן.
ושלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, אירי קרימולובסקי.
שלום, שלום.
ולפי השם שלך, אנחנו יכולים לנחש שאת נמצאת המון המון על הציר הזה, על הקו הזה, שבין ישראל לפולין, שומעת גם בשפה הפולנית שאותה דוברת, מה באמת אומרים הפולנים עלינו, ועד כמה עמוק השסע הזה שנוצר פה בשנתיים האחרונות, שעכשיו מגיע לשיא חדש.
אז צריך לומר שיש כמובן, ואתה הפרדת בין המישור הדיפלומטי למישור של הרחוב. ואני היום נזכרתי, חבריי שלחו לי שוב צילום שלי עם אשתו של הנשיא לך קצ'ינסקי, שנהרגה יחד עם בעלה בהתרסקות המטוס ב-2010, באפריל 2010, זה עוד מעט, בנסיעה שלהם ההיסטורית לקאטין.
מריה.
מריה. ואני לא אשכח שהגעתי לראיין אותה, היא הייתה כאן בישראל לצורך של שיתוף פעולה תרבותי עם פולין, וצריך להזכיר שיש לנו גם היום שיתוף פעולה מאוד יפה עם פולין בתחום התרבותי. ואני זוכרת שהרגשתי שלמרות שזאת אישה מאוד מכובדת ואני צריכה לראיין אותה, אני חייבת קודם להגיד לה מה ההיסטוריה שלי, על אבא שלי מלוז' מגטו לוז' ואחר כך מחנות ריכוז וכולי, ולומר לה שאני גדלתי על סיפורים מאוד לא פשוטים על הפולנים בסביבה שלהם והיחס אליהם ליהודים.
מה למשל? תני לנו ככה משהו.
דודי שהוא חי היום, אבי כבר לא בחיים, דודי סיפר איך בעצם כל הפולנים בסביבה, והיו להם מפעלים לטקסטיל, אתה יודע, גם בישראל יש להם, אבל זה היה העיסוק שלהם, לודג' הייתה עיר שבעצם היהדות עסקה שם בטקסטיל, החזיקה את הטקסטיל. הפולנים, בכל הזדמנות שהייתה, וכשהתחילו באמת הזמנים הקשים, רק להשתלט מיד על המפעל, על הבית, על כל מה שהיה, בעצם שמחה גדולה מאוד, אנשים שהם עבדו איתם. אגב, גם היה איש שעזר להם לימים, ודודי אחר כך שלח כסף כל השנים אליו ולצאצאים שלו. אבל השמחה הזאת, או האנשים שבעצם חיית איתם ופתאום הם משתפים פעולה באופן ברור לחלוטין עם השמדת כל מה שהיה לך, ובסופו של דבר גם השמדתך. והסיפור הזה הוא סיפור קשה, ואני הרגשתי שאיך שאני נכנסת, אני צריכה כמה מילים לומר לה, אולי הייתי נועזת מדי. אמרתי לה, היא הסתכלה עליי, היא לא הביעה שום איזושהי אמפתיה או משהו בדומה לזה, היא רק אמרה את המשפט, אנחנו היינו קורבנות בדיוק כמוכם. ואני זוכרת שאחר כך היה לי קשה להמשיך את הרעיון, היא הזמינה אותי לפולין, אני נסעתי אחרי כמה חודשים לפולין, אליה לפסטיבל שופן או משהו בדומה לזה, והיא עדיין היה לה מאוד קשה לקבל את הסיפור הזה או בכלל לדבר עליו. וזה מאוד מאוד הפריע לי, כי בעבודה שאני עושה או במפגשים בברלין למשל, ונכון שהגרמנים הם מחוללי הדבר הזה, אבל בגרמניה אני כן מרגישה שמדברים על הדבר הזה. זאת אומרת, גם על שיתופי פעולה שהיו של האנשים שלא התחייבו להזיק ליהודים.
אגב, הטענה שלה שהפולנים היו קורבן היא כמובן נכונה. המדינה הפולנית נלחמה ונלחמה באומץ נגד הכובש הנאצי, הפסידה במלחמה, ולאחר הלחימה היו לא מעט מקרב העם הפולני שתפסו טרמפ על הסיפור הזה, על הכיבוש הזה, וסייעו לנאצים בביצוע מלאכת ההשמדה שלהם.
תראה, במשפחה שלי היה סיפור מעניין, כי מי ששרד במשפחה שלי, הם חזרו ללודג', והדוד שלי סיפר על אביו שפשוט נכנס פנימה, היו שם פולנים, הוא פשוט נתן בוקס, והוא לקח את הבית חזרה, שזה מאוד מאוד נדיר, הסיפור הזה. אבל אני חושבת שעיקר הבעיה, ואני פוגשת דור צעיר של פולנים, כן, הדור הצעיר כבר, שאין בפולין את העניין הזה של להאזין, לשמוע, להתמודד עם הסיפור הזה של, כן, שריפת היהודים בבתי כנסת, במקומות שהגרמנים אפילו לא נכנסו, כמובן. הפולנים עשו את כל המלאכה בעצמם. וזאת הבעיה המרכזית היום של פולין. ואני חושבת שבמובן מסוים, גם דור ראשון שעוד שרד שאני בקשר איתו, וגם דור שני כמוני, כעסו על כל הסיפור של החוק הזה, שישראל לא נעמדה על רגליים אחוריות מול הדבר הזה, ונתנה להכחשה הזאת של האנטישמיות שגם קיימת היום בצורה מאוד קשה בפולין. יש אנטישמיות לא פשוטה, וצריך לדבר על זה, צריך להתמודד עם זה.
את נשארת איתנו, מירי, כיוון שגם בעניין הבא אני בטוח שיהיה לך דבר או שניים להגיד, ואנחנו מדברים כמובן על האנטישמיות במפלגת הלייבור בבריטניה, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לעבור לחטפתנו נטליה קנבסקי. שלום נטליה.
שלום, שלום ערן.
שערה במפלגת הלייבור, 7 מחברי הפרלמנט מטעם המפלגה הודיעו על פרישתם, כל אחד מסיבה שונה, אבל בכוונה משותפת, לבנות פוליטיקה חדשה ונקייה. מה נסיבות ההתפטרות?
אז כפי שאמרת, הדבר הראשון שבאמת הפריע לאנשים האלה, לשיבת החקים האלה שפורשים חברי הפרלמנט, היא האנטישמיות כמובן, והגזענות שכמעט הפכה כבר לסמל של מפלגת הלייבור המודרנית. בוא נשמע את חברת הפרלמנט היהודיה מליברפול, לוסיאנה ברגר, מסבירה את ההחלטה הבוקר.
This morning we have all now resigned
from the Labour Party. This has been a very difficult, painful, but necessary decision. We represent different parts of the country. We are all different backgrounds.
אנו מייצגים חלקים שונים של המדינה, אנו באים מרקע שונה, אנו שייכים לדורות שונים, אך לכולנו אותם ערכים. מהיום כולנו נשב בפרלמנט בתוך קבוצה חדשה של חברי פרלמנט עצמאים, כך היא אומרת, לוסיאנה ברגר, יחד עם הפורשים עוד שישה חברי מפלגת הלייבור. לדברי ברגר, הלייבור הפכה למפלגה עם אנטישמיות ממסדית, והיא נבוכה ומתביישת להיות חברה במפלגה שכזאת. התגובה הראשונה, ערן, צריך לומר, של ג'רמי קורבן, הוא כותב הבוקר שהוא מאוכזב מאוד, אכזבה עמוקה שהצעירים לא יכלו להמשיך לעבוד למען המדיניות שנתנה השראה למיליונים בבחירות 2017, כך הוא כותב. לפי שעה ידוע שהצעירים האלה, הפורשים של הלייבור, אינם משיקים תנועה פוליטית חדשה, אך זה אולי הצד הבא, כי כבר ידוע שהם אינם מתכוונים לחבור לליברלים הדמוקרטיים. בוא נאמר שיחד עם לוסיאנה ברגר פורשים צ'וקה אמונה, קריס לסלי, אנגלה סמית, מייק גייבס, גייבן שוקר ואן קופי. אומרים הפרשנים שיש ספקנות גדולה גם בלייבור וגם בחוגים אחרים בבריטניה לגבי האפשרות שעוד חברי המפלגה יחברו אליהם, בדיוק מאותה הסיבה שהם באים מרקע שונה וגם המטרות שונות לכל אחד. כי למשל, כמו ששמענו, לוסיאנה ברגר פורשת בגלל האנטישמיות, האחרים מהחברים פורשים בגלל המדיניות של הלייבור בנוגע לברקזיט. אז לכל אחד יש אג'נדה שונה, אז קשה ערן היום לדעת אם יהיו עוד חברי המפלגה שיחברו לקבוצה העצמאית הזאת, אבל בואו נחכה ונראה.
נטליה קנבסקי, תודה.
תודה.
אני חוזר אלייך, מירי קרמולובסקי, בדודתו של ראש מפלגת הלייבור האחרון, לפני ג'רמי קורבין. אני לא יודע עד כמה המאזינים שלנו זוכרים את זה, אבל את בת דודה של אד מיליבנד, שהיה ראש המפלגה, וכמובן אחיו הגדול, שהיה שר החוץ של בריטניה. איך הם רואים את כל ההתפתחויות האלה במפלגה שלהם, מפלגת הבית, שהייתה לכאורה מזוהה עם הקהילה היהודית?
אז תראה, הם היום לא מעורבים בפוליטיקה, אבל אני נמצאת הרבה באנגליה, ואנגליה הייתה הרבה שנים, זאת אומרת, הלייבור היה הרבה שנים בית להרבה מאוד יהודים. זאת אומרת, הלייבור ישב טוב בקהילה היהודית באנגליה, והיום יש בריחה גדולה, ואם הלייבור חשוב לו הקול היהודי, הוא ללא ספק צריך לשנות את פניו. הזכירה נטליה שהפרישה היא גם כתוצאה מהבלגן של הברקזיט וכולי, אבל יש חשיבות גדולה לעניין שיש פה הצהרה על העניין האנטישמי, כי כל הזמן הולכים סביב סביב, והנה קמה צירה שאומרת, הדבר הזה לא מקובל, ואני גם אומרת לך, לא רק שהוא לא מקובל, אלא שהלייבור מפסיד בגדול את הקול היהודי, שהוא קול חשוב.
טוב, אז המרד חיל, בואי נצרף לשיחתנו את פרופסור שלמה שפירה, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן.
שלום וברכה.
עד כמה מדובר בצעד משמעותי, או שמכה קלה בכנף של ג'רמי קורבין?
המכה היא בשתי הכנפיים, בגלל שלמעשה יש כאן אנשים משני הצדדים של מפלגת הלייבור, זה מכה קשה. הרבה שנים, מאז שנות ה-80 למעשה, כבר 30 שנה לא הייתה התפצלות כזו במפלגה גדולה בבריטניה, אבל אנחנו צריכים להיזהר ולומר, זה לא פרישה בגלל אנטישמיות. אין ספק שג'רמי קורבין ואחרים במפלגת הלייבור הציגו עמדות אנטישמיות מאוד לא נעימות. אבל הפרישה היא באה בראש ובראשונה בגלל הברקסיט, ובגלל האסטרטגיה המאוד מסוכנת שקורבין נוקט בה, שלחכות עד לפיצוץ, לחכות עד הפרישה ללא הסכם, ולראות מה יקרה. קורבין מאמין שבריטניה תעזוב את האיחוד האירופי בעוד פחות מ-50 יום ללא הסכם, וזה יגרום לבלגן פוליטי, והוא מאמין שהעם יקרא לו כמושיע. בפועל זה לא יקרה. הרבה אנשים במפלגת הלייבור, משני הצדדים שלה, רואים איך המפלגה הזאת טובעת בים של קיצוניות, לא רק קיצוניות אנטישמיות, בעיקר קיצוניות מהנושא האירופי, ואותם שבעה יכולים להיות הסנונית שמבצרת אביב, מבצרת מפלגה חדשה.
הסנונית שאולי תקים קדימה בריטית, שאולי תייצר איזה סוג של מפלגת מרכז, שתנסה לגשר בין הלייבור לשומרנים?
הרבה שנים בבריטניה, משך מאות שנים, היו שתי מפלגות. ואחר כך פרשו אנשים והקימו את המפלגה הליברלית דמוקרטית ב-88. אז היו שלוש. ואחר כך הייתה את המפלגה הסקוטית, והמפלגה שמייצגת שתי מפלגות מצפון.
וזה כבר התחיל להיראות דומה יותר למה שקורה אצלנו.
בהחלט, בהחלט. ואולי זה טוב, זה קורה בכל אירופה גם. אנחנו רואים כמעט בכל מדינה מערב אירופית, גם בגרמניה, גם בצרפת, איך המפלגות הוותיקות, שתיהן, מפסידות קולות, הן לא מייצגות את כל הבוחרים. וכל זמן שאדון קורבין אוחז בכיסא או במזבח, במפלגת הלייבור, מבינים שהם לא ייכנסו לשום ממשלה, ולכן מנסים דרך חדשה.
אז בוא באמת נשמע אולי סיפור אחר שמעיד על המשבר העמוק כל כך של הדמוקרטיה האירופית שמגיע אלינו דווקא מאיטליה, ואחר כך נרצה לסכם איתך עם עוד כמה מילים. דרמה באיטליה, יציבותה של ממשלת איטליה עכשיו בסכנה. הסיבה, הצבעה להסרת חסינותו של שר הפנים מתאו סלוויני בשל מעצר מהגרים. על הפרשה שמערערת את ממשלת איטליה, שמהקמתה היא כבר מעוררת, מדווח כתבנו ברומא, יוסי בר.
הממשלה הפופוליסטית של איטליה בסכנה. תומכי מפלגת חמשת הכוכבים שבשלטון יחליטו היום על גורלה. הם אמורים לקבוע בהצבעה ממוחשבת אם להסיר את החסינות משר הפנים מתאו סלוויני ולהעמידו לדין. סלוויני מואשם במעצר 177 מהגרים שלא הורשו לרדת לחוף אחרי שספינת משמר חופים איטלקית הצילה אותם. השופטים רוצים לשפוט אותו. ראשי הממשל טוענים כי סלוויני פעל ממניעים ביטחוניים כדי להגן על איטליה מטרור. סלוויני גיחך תחילה ואמר כי הוא מוכן לעמוד לדין, אך שינה את דעתו וביקש מעמיתיו לממשלה להצביע נגד הסרת חסינותו.
L'Italia va avanti a prescindere da quello che si deciderà pro o contro Salvini. Non sono così importante da bloccare il governo del paese.
En sakana la memshala, Italia tamshikh bedaka bli kasher letotzot ha'atzba'a. Eini ko khashuv ad kedei kviat goral ha'medina, omer Salvini. Khameshet ha'kochavim bivaya, ha'miflaga hodia milechatkhila ki titnaged lishmirat chasinut. אבל אם תשמור על עקרונותיה, היא עלולה להפיל את הממשלה. ראשי המפלגה החליטו על משאל בקרב תומכיה באמצעות האינטרנט שעלול להטעות את המצביעים. צריך להצביע לא כדי לומר כן. תומכי המפלגה מבולבלים. האם לסכן את הממשלה או לשמור על עקרונותיה? הפרשנים מטילים ספק באמינות ההצבעה הממוחשבת שתוצאותיה נקבעות על ידי מחשב שמפעילים מנהיגי המפלגה. הם משוכנעים כי הרצון למשול חזק יותר מכל הערכים המוסריים של המפלגה. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו שווים אליך פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. אנחנו שומעים באמת על כל הפיצולים וההקצנות האלה, הפיצולים וההקצנות במערכת הפוליטית האירופית, וכל זה קורה חודשים אחדים לפני הבחירות לפרלמנט האירופי. איך כל המשברים האלה, מהברקסיט ועד עליית הימין הקיצוני באיטליה, והימין הקיצוני בהונגריה ובמדינות נוספות, ישפיעו בסופו של דבר על אופי הפרלמנט האירופי?
אירופה נמצאת במשבר אחד שאנחנו רואים זוויות שונות שלו, ומילת המפתח היא זהות. אירופה והמדינות, בעיקר במערב אירופה, אבל כפי שאנחנו רואים גם במזרח, שואלות את עצמם, מי אנחנו? מהי הזהות שלנו? 70 שנה אחרי הקמת האיחוד האירופי, האם אנחנו יותר אירופים, או האם אנחנו יותר הלאום שלנו? איטלקים, גרמנים, צרפתים, בריטים וכן הלאה. כל מדינה מנסה למצוא דרך אחרת. בריטניה אומרת, עזוב, אנחנו עוזבים ואנחנו נעזור, ואנחנו לא אכפת לנו מכלום. ואיטליה מנסה דרך אחרת, ובגרמניה אנחנו רואים עלייה של ימין קיצוני שמנסה להציע גם הוא איזה שהן תוצרות אחרות, ובצרפת גם היא מהפכה פוליטית. כולם הנושא, מה שמחבר אותם הוא הנושא של הזהות.
וכולם מתקוטטים עם כולם, האיטלקים עם הצרפתים, הישראלים, שאומנם לא באירופה, אבל מרגישים קצת בעניין עם הפולנים, נראה שזה לא הולך לכיוונים טובים.
האיחוד האירופי כשל במשימה המרכזית שלו, והיא ליצור זהות אירופית. היה להם 70 שנה וכל כך הרבה כסף ואפשרויות לעשות את זה. במקום זה התבחבשו ורבו על נקודות קטנות, כמו מה האורך של הבננות שצריך למכור בשווקים האירופיים, או כמה מלחיות יהיה על כל שולחן במסעדה. באיזשהו מקום האיחוד האירופי פספס את נושא הזהות בגדול, ועכשיו זה בא לנשוך אותו מכל הכיוונים.
פרופסור שלמה שפירה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
השעה הבינלאומית, סגן ראש ה-FBI לשעבר אנדרו מקייב פותח את הפה וכצפוי מצליח להרגיז את הנשיא טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
ובספר שהוא מפרסם הוא מסרטט תמונה מטרידה על מערך המודיעין האמריקני תחת טראמפ, גם על הקשרים בין טראמפ לרוסיה וגם על טענות שב-FBI היו מי שחשבו שצריך לפעול להדיח את הנשיא טראמפ.
כן, בעצם מה שאנחנו שומעים, אנדרו מקייב, גם בספר שלו, גם ברעיונות שהוא מעניק כדי לקדם את הספר, עולה בקנך עם דברים אחרים שאנחנו יודעים, כי שמענו אותם קודם לכן גם מג'יימס קומי. בעצם תחושה של נתק מוחלט בשנה של ממשל טראמפ בין הנשיא לבין ה-FBI, חוסר אמון מוחלט בין הנשיא לבין זרועות המודיעין שלו, והכל כמובן סביב שאלת החקירה הרוסית, סביב התחושה הזאת של טראמפ שה-FBI מנסה לפגוע בו, והתחושה מוביל את המדינה בכיוון מסוכן, ועל כך כל המתיחות הזאת. צריך להזכיר, מקייב פוטר בסופו של דבר על ידי טראמפ, הוא נכנס לתפקיד אחרי הפיתורים של קומי כממלא מקום זמני, ופוטר אחרי שהמבקר הפנימי שמשרד המשפטים מצא שהוא הדליף לעיתונות, ואנחנו זוכרים שטראמפ פיטר אותו בצד קצת נקמני יום לפני מועד ההתפטרות שלו, כדי שהוא לא יקבל את הפנסיה. אבל אחד הגילויים המעניינים דווקא בספר וברעיונות שמקייב נותן, נוגע ממש לעבודת המודיעין האמריקנית, לא רק לוויכוחים עם הנשיא, ולעובדה, לפי גרסתו של מקייב, שכאשר הגיע הדיון לשאלת היכולות הבליסטיות של קוריאה הצפונית, ולשאלה האם קוריאה הצפונית באמת היא מסוגלת לשגר טילים שיפגעו בארצות הברית, הנשיא טראמפ בחר להאמין לא לשירותי המודיעין שלו, אלא דווקא לרוסים. בוא נשמע קטע מהרעיון.
The president launched into several unrelated diatribes. One of those was commenting on the recent missile launches by the government of North Korea. And essentially the president said he did not believe that the North Koreans had the capability to hit us here with ballistic missiles in the United States. And he did not believe that because President Putin had told him they did not.
או במילים אחרות, אומר אנדרו מקייב, הנשיא טראמפ האמין לפוטין הרבה יותר מכפי שהוא האמין לגורמי המודיעין שלו.
בדיוק, וזה כמובן מתחבר גם לדברים שראינו למי שזוכר באותה פסקי בין פוטין וטראמפ, כאשר טראמפ בעצם אמר שהוא מאמין לרוסים בנוגע לעובדה שהם לא התערבו בבחירות למרות דיווחי זרועות המודיעין שלו, כך שיש כאן כנראה איזושהי שיטה.
אז מי ניסה להדיח את הנשיא טראמפ, אם בכלל?
מה שמקייב מספר, וזה בעצם מחזק דיווחים שהיו בתקשורת קודם לכן, זה שהתעוררה, כמו שהוא מתאר את זה, איזושהי תחושה של דאגה בקרב בכירים, גם בתוך ה-FBI, גם במשרד המשפטים, אולי גם במקומות נוספים בממשל, שהנשיא טראמפ אולי פועל בניגוד לחוק, אולי פועל שלא במודע לטובת הרוסים, ולכן צריך לבחון אפשרות להדיח אותו. הוא מאשש את הסיפור ששמענו בעבר, לפיו רוד רוזנסטיין, סגן התובע הכללי, הציע לבוא לפגישה עם הנשיא מצויד במכשיר הקלטה סמוי. רוזנסטיין במשרד המשפטים אמרו שהיה מדובר בהערה סרקסטית, לא בתוכנית של ממש, אבל הנושא שעמד על הפרק הוא התיקון ה-25 לחוקה האמריקנית, אותו תיקון שמאפשר לחברי קבינט בשיתוף סגן הנשיא להדיח את הנשיא המכהן אם הם חשים שהוא אינו כשיר למלא את תפקידו, ולפי מקייב הנושא הזה אכן עלה. הנה עוד קטע מהרעיון.
The discussion of the 25th amendment was simply Rod raised the issue and discussed it with me in the context of thinking about how many other cabinet officials might support such an effort. I didn't have much to contribute, to be perfectly honest, in that conversation. So I listened to what he had to say. But to be fair, it was an unbelievably stressful time. I can't even describe for you how many things must have been coursing through the Deputy Attorney General's mind at that point. So it was really something that he kind of threw out in a very frenzied,
כן, הוא אומר שהוא אמר את הדברים לא במידה רבה של רצינות או קונקרטיות, אבל בכל זאת הדברים נאמרו, ויש מי שרוצה לחקור כמובן את העניין הזה בקונגרס.
כן, הסנטור לינדזי גרם אומר שצריך לפתוח בחקירה בנושא הזה כדי לבדוק אם לא היה כאן איזשהו ניסיון הפיכה בירוקרטי של אנשים בתוך הממשל שניסו ליזום הפיכה נגד הנשיא. לינדזי גרם אומר את זה כמובן כדי להגן על טראמפ, אבל אם אכן יהיה שימוע כזה, אם תהיה חקירה כזאת, יכול להיות מאוד מעניין לראות מה יצא ממנה ומה בדיוק הרגישו בצמרת הבירוקרטיה של הממשל האמריקני בנוגע לנשיא טראמפ, ולאפשרות הזאת שכמו ששמענו הייתה תיאורטית בשלב הזה, האפשרות להדיח את הנשיא לפי התיקון ה-25.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רם.
השעה הבינלאומית, מתיחות C בין הודו לפקיסטן, 4 חיילים הודים ואזרח נהרגו הלילה בקרב יריות בחבל קשמיר שנתון במחלוקת בין שתי המעצמות הגרעיניות. הדיווח של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
המתיחות בחבל קשמיר ממשיכה לגבות חיי אדם. 4 חיילים ואזרח נהרגו הלילה במהלך קרב יריות בחבל הארץ הנתון במחלוקת בין הודו לפקיסטן. לפי הפרטים שמסר גורם משטרתי במדינה ההודית ג'מו וקשמיר, כוחות הצבא קיבלו מידע לפיו 3 חמושים מהמיליציה הפקיסטנית ג'י של מוחמד מתבצרים בבית בכפר סמוך לבירת קשמיר סרינגר. קרב היריות פרץ לאחר שהכוחות כיתרו את הכפר וערכו חיפושים בבתים. לפי דובר המשטרה נראה כי יש קשר בין האירוע הלילה למצוד המתנהל אחר האחראים למתקפת הטרור שהראה בשבוע שעבר באותו אזור. 44 שוטרים צבאיים הודים נהרגו לאחר שמכונית ממולכדת התפוצצה בסמוך לאוטובוס בו נסעו. בסוף השבוע הכריז ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי כי העניק לכוחות הביטחון חופש מלא להגיב על המתקפה. החיילים שלנו יחליטו מתי, היכן ומי יגיב, אמר בנאום שנשא במדינת מהרשטרה. המיליציה הפקיסטנית ג'י של מוחמד נטלה אחריות על המתקפה, מה שהביא לסבב נוסף במתיחות בין הודו לפקיסטן סביב קשמיר. הממשלה ההודית יצאה נגד מקבילתה בפקיסטן, בטענה שהיא מאפשרת למיליציות לפעול משטחה. אנו דורשים שפקיסטן תפסיק לתמוך בטרוריסטים ובארגוני טרור שפועלים משטחה, ושתשמיד את התשתיות שהם מפעילים כדי לבצע פיגועים במדינות אחרות, נכתב בהודעת משרד החוץ. משרד החוץ של פקיסטן כינה את התקיפה נגד השוטרים מדאיגה, אך דחה את מה שהוא כינה ניסיונות של חוגים בממשלה ההודית ובתקשורת במדינה לקשר את התקיפה לממשלה הפקיסטנית ללא חקירה. חבל הארץ קשמיר, המצוי בצפונה של תת היבשת ההודית, מצוי זה עשרות שנים במחלוקת בין פקיסטן והודו. לפי הערכות שונות, באימותים שפורצים מעת לעת באזור ועל רוב מוסלמי, נהרגו למעלה מ-45,000 בני אדם. כיום חלקו המרכזי של חבל קשמיר מצוי תחת שלטון הודי, חלקו המערבי והצפוני בשליטת פקיסטן, וחלקו הצפון מזרחי והלא מיושב בשליטת סין. הודו אינה מכירה בשליטתן של פקיסטן וסין בקשמיר, ופקיסטן רואה את כל שטח חבל הארץ כשנוי במחלוקת.
אנחנו עוברים לג'ייפור שבמדינת רג'סטן שבצפונה של הודו. שלום ליותם יעקובסון, מורה דרך, סופר.
שלום, אחר הצהריים טובים.
בסטנדרטים הודים ג'ייפור יחסית קרובה לג'אמו וקשמיר, אני יודע לי אומנם מעט יותר קרובה, אבל ג'ייפור בהחלט בצפון הודו, וההדים של מה שמתרחש שם בקשמיר מגיעים עד לשם, נכון? כל התקשורת ההודית, כולם עוסקים בנושא הזה, במתיחות המתגברת.
העדים מגיעים גם הרבה הרבה יותר דרומה מכאן, עד הקצה הדרומי ביותר, אבל לא הייתי אומר שעוסקים רק בזה, אם כי זה בהחלט דבר שנמצא על סדר היום, בצורה מועצמת, הגם שהיחסים בין הודו לבין פקיסטן זה דבר שתמיד עוסקים בו, ויחסי הינדו מוסלמים תת היבשת זה דבר שתמיד מטריד את כולם, את שני עברי המתרס.
האם יש חשש שהמצב הזה יתלקח ויצא מכלל שליטה?
קשה לי להאמין, אנחנו רואים את המתח הזה עולה ויורד פעם אחר פעם. בשנים האחרונות יש דווקא שקט יחסי שאותו מכוננות הממשלות של שתי המדינות, אבל כמובן שכולם רואים בצדק את האירועים האחרונים מאוד מאוד מחמירים. אגב, בכתבה ששידרתם לפני רגע צויינה רק המתקפה על אותה שיירת משטרה, זה לא רק אוטובוס, זה גם 5 כלי רכב נוספים שנפגעו, אבל יומיים קודם היה פיגוע בבית ספר שבו היו הרוגים ונפגעים. כך שזה משהו שבהחלט בהחלט מצריך את ההתייחסות של הודו, וניסיונות למצוא פתרון, גם שאנחנו יודעים שכנגד ארגוני טרור שפועלים כגרילה, קשה מאוד למצוא פתרון.
עד כמה מדובר פה בסכסוך דתי או לאומי בין הודו לפקיסטן? אני מבין שגם שוחחת עם לא מעט מוסלמים שם בג'ייפור שמתבוננים, אני מניח שברגשות מעורבים על מה שמתרחש בקשמיר.
כן, אני לא יודע אם נכון לשים את זה במסגרת של סכסוך מדיני. יש אלמנטים מסוימים שפועלים בתוך פקיסטן כנגד הודו, ובפרט על מנת לשחרר את קשמיר או לספח אותה לפקיסטן. האם זאת יוזמה של הממשלה הפקיסטנית, האם היא תומכת בזה? פקיסטן כבר הבהירה שיש לה נכונות מלאה לוותר על כל דרישותיה הטריטוריאליות בקשמיר בתמורה להשגת כוחות ובתמורה לשקט בגזרה הזאת. כך שאני לא בטוח שזה יהיה נכון. הגם שתמיד אוהבים לתלות את זה באילנות הגבוהים שם. זה לא יהיה מדויק.
כששוחחת עם מוסלמים, מה הם אומרים לך? היית באיזשהו אירוע זיכרון לזכר הרוגים בקשמיר בימים האחרונים.
כן. דווקא אתמול התגלגלתי אל אחד המעוזים האיסלאמיים הדתיים הגדולים ביותר בהודו כולה, בפרט בצפון הודו, דרגה שריף בעיר אג'מר שברג'סטן, ולא רחוק ממנה התקיימה עצרת לא גדולה, אבל בעלת נוכחות רבה, של מוסלמים שמחו כנגד האירועים הקשים בקשמיר, וביקשו להנציח את זכרם של ההרוגים. האמירה שם הייתה ברורה, והיא גם באה לידי ביטוי, גם מבלי שמישהו הבין את הכתובות שהם נשאו בהינדי. עצם העובדה שהם הניפו דגלי הודו, תוך אזכור שמו של המקום שבו היה הפיגוע, אומר דרשני. הם אומרים, אנחנו הודים, ואנחנו מוסלמים הודים, וכאלו אנחנו רוצים להיות שווי זכויות ושווי חובות. זה בעצם מה שהם זעקו אתמול בקול גדול, והפגנות כאלו היו רבות. עכשיו, רבים רבים מההינדואים יגידו שזה מס שפתיים שהם מנסים לומר, אבל שאם ננסה לחלץ מפיהם מילה כנגד פקיסטן, זה לא ייאמר ולא יעשה. כך שהמציאות מוקבת, קשה מאוד לומר מה בליבם של אנשים. אני יכול לתאר רק מה שאיני ראו.
יותם יעקובסון, סופר ומורה דרך ברג'סטן שבהודו. תודה רבה על הדברים. ושלום לראש התחום הערבי, רן זינגר.
שלום, שלום רן.
הוא מי שמשוטט בין שתי המדינות האלה בימים האחרונים ובימים הקרובים, הוא יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, שממשיך למות פרשת חשוקג'י לשדר עסקים כרגיל, ויוצא כאמור לביקור בשתי המדינות. התחנה הראשונה היא פקיסטן.
אכן כן, פקיסטן, אותה פקיסטן שבעבר נהגו הסעודים להתפאר בקשרים איתה, שכן פקיסטן היא מדינה בעלת יכולת גרעינית. היא מחזיקה בפצצה גרעינית, והיו בעבר לא מעט, נאמר, הזדמנויות שבהן על רקע האימות השיעי-סוני, בעיקר האימות בין הסעודים לאיראנים, היו מי שאמרו בסעודיה, לנו תמיד יש את הפקיסטנים, ואם אנחנו נרצה, אנחנו פשוט, אם לא נוכל בעצמנו לייצר פצצה גרעינית, תמיד נוכל לרכוש אותה בכסף. והנה, יורש העצם מוחמד בן סלמן מגיע לפקיסטן, ושם הוא אומר, יש לנו, במסגרת התחנה הראשונה שלו בביקור באסיה, יש לנו הרבה לדבר, בעיקר בתחום הכלכלי. הנה.
We are very glad to be today in Pakistan. A dear country to all Saudis, from His Majesty and the youngest Saudi in Saudi Arabia. We've been a brotherly country, a country and friendly country to Pakistan.
מדינה ידידותית, המדינה האחות שלנו, אומר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אחר כך הוא מדבר על נתונים כלכליים, ואומר בשנה שעברה, התל"ג צמח ב5%. מבחינתנו זה בהחלט יעד שצריך להשקיע בו, איראן, וזאת נקודה מאוד חשובה. הסעודים, בעיקר האיש הזה, מוחמד בן סלמן, הוא מי שחתום על חזון 2030, אותו חזון שאמור למעשה להביא לכך שבשנת 2030 הממלכה הסעודית תיגמל מהתלות שלה בנפט. היא, סעודיה, מחפשת עכשיו באמצעותו מקומות אחרים, שווקים חדשים להשקיע בהם, ומבחינתם הפקיסטנים זה שוק שמאוד הגיוני שצריך להשקיע בו בגלל הצמיחה שם ובגלל הפוטנציאל הכלכלי שלה. הוא יורש היצר הסעודי, מתקבל שם בכבוד מלכים, הוא אמנם לא מלך, עדיין לא מלך, אבל זוכה לכבוד מלכים, קבלת פנים מפוארת יותר בשדה התעופה, וראש הממשלה עמרן חן שמקבל את פניו, לא רק שלוחץ את ידיו ומקבל אותו בשדה התעופה, הוא אפילו נוהג אותו במכונית שלו לארמונו.
כן, וצריך להגיד שבימים האחרונים שמענו על התגוששות אפילו פומבית בין פקיסטן לבין איראן, על רקע אותם כוחות קיצוניים שזולגים מפקיסטן לאיראן ומבצעים פיגועים, לפחות על פי הגרסה האיראנית, כך שנראה שמוחמד בן סלמן כאן מוצא בן ברית נאמן.
אבל איראן, מעל הכל, לפני הסיפור האיראני ולפני ההשקעה בשווקים בפקיסטן ובתחנות הבאות של יורש העצר הסעודי, הביקור, החשיבות של הביקור היא בעצם קיומו של הביקור, הניסיון המוצלח לפחות בשלב הזה של יורש העצר הסעודי לשדר עסקים כרגיל. מאז פרשת חשוקג'י היו מי שספדו לו, שהספידו אותו ואמרו הנה נגמר הסיפור, נגמרה החגיגה של מוחמד בן סלמן, אוטוטו הוא יודח מהתפקיד שלו וכבר נוכל לראות את המחליף שלו בפתח, וזה לא קרה.
כן, יורש העצר הסעודי, יש יחסים עם פקיסטן,
יש יחסים
בפקיסטן,
הוא עצמו אפילו יוצא לשם והוא משווק את הממלכה הסעודית למעשה בכך שהוא זה שמוביל את החזון בעצמו, חזון, לא הוא מת ולא החזון שלו.
אירן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה.
תודה.
10 ימים לאחר תחילת המהומות בהאיטי שבהן נהרגו לפחות 7 בני אדם, הטלוויזיה הממלכתית במדינה הענייה ביותר ביבשת האמריקנית מגישה את פנייתו המוקלטת של ראש הממשלה שמנסה באיחור ניכר להרגיע את הרוחות, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
כבר 10 ימים המדינה שלנו חיה את העימותים ומעשי הביזה, אומר ראש ממשלת האיטי ז'אן אנרי סיאן, ומזהיר מפני אסון הומניטרי.
פאפ האיסיין, קומפטריות נקת קוין פאייה, קומפטריות קינן דיאספורה,
סיאן הבטיח להילחם בשחיתות והכריז על שורה של צעדים, הראשון שבהם קיצוץ של 30% בתקציב משרדו שלו, והמלצה לעשות כן גם ללשכת הנשיא ולפרלמנט. צריך גם לבטל את כל ההטבות הלא נחוצות של הפקידים הבכירים במגזר הציבורי, הודיע ראש ממשלת האיטי, כמו החזרי הוצאות דלק, תקשורת, נסיעות ויועצים, לשון סיאן. הוא גם הדגיש שהממשלה תילחם נגד הברחה מסיבית של מצרכים בגבול ותנהל דו-שיח עם המגזר הפרטי כדי להעלות את משכורת המינימום. דבריו של ראש הממשלה בשבת בערב באים בניסיון להרגיע את הרוחות לאחר שבהפגנה בפורטו פרנס הבירה ביום שישי שרפו המפגינים את דגל ארצות הברית וקראו לרוסיה ונצואלה וסין להתערב במשבר. הזעם הציבורי בהאיטי שלא התאוששה לגמרי לאחר רעידת האדמה ההרסנית של ינואר 2010 החל לאחר פרסומו לפני כחודש של הדוח הנוקב של בית המשפט העליון לענייני חשבונאות. הדוח חושף התנהלות נפשעת ומעילה בכספי תוכנית הסיוע שהעניקה וניצואלה להאיטי ב-2008. כותבי הדוח מפנים אצבע מאשימה כלפי 15 שרים ובחירים לשעבר וגם כלפי החברה שניהל ז'ובנל מויז, הנשיא הנוכחי של האיטי. המפגינים דורשים את התפטרותו מן התפקיד, אך הנשיא פסל את האפשרות הזאת בפנייתו לעם שהופצה בטלוויזיה הממלכתית ביום חמישי האחרון. מויז טען שהמדינה כבר ידע כמה וכמה ממשלות מעבר והוא אינו מתכוון להעביר את השלטון לידי הכנופיות וסוחרי הסמים כלשונו.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, עורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלן אידיונו ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב ב2 בלילה, שידור חוזר, וגם אחר ב2 בצהריים, מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז, אנחנו בדף הפודקאסטים של כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים, תחת השם כאן עולמי, השעה הבינלאומית, תוכלו לשמוע אותנו שם, לקבל אותנו בפוש. בלי פרסומות, ישירות לנייד, יום מצוין.